שטח כלכלי עם צבי טסלר.
חמש ועוד ארבע דקות שטח כלכלי. חזרנו אחרי פגרה של שבוע. הבחירות הן מאחורינו, ובחירת התיקים הכלכליים והבטחות הבחירות והמימוש שלהן לפנינו, ובינתיים החיים עצמם, מה שנקרא, לא עוצרים, ואנחנו רואים את ההתייקרויות. חלק מהחברות אולי קצת נבהלו מהמחאה הציבורית, חלק מתעקשים להמשיך ולייקר את המחירים ולהעמיד את הממשלה הנכנסת בפני הפתעה לא נעימה של עוד ועוד עליות מחירים ואינפלציה שעולה לכולנו בכיס. ננסה להבין לאיפה זה הולך, גם על הדרכונים הזמניים. מי שצריך לטוס לחול ומתכנן להגיע לתחנה של הדרכונים הזמניים בבני ברק, אין לכם מה להגיע לשם, היא פשוט נסגרה. ננסה להבין לאיפה זה הולך ומה יעשה מי שצריך לטוס. כמובן על ענייני יוקר המחיה, על המס הסוכרת, מס על הסוכר, שתייה מתוקה. האם המס יבוטל או יופחת? מה האינטרס של הציבור בעניין הזה? ננסה להביא קולות אחרים ושונים בעניין הזה. וגם על משבר ההייטק, משבר שהיה נראה שאולי חלק ממנו מאחורינו, ובינתיים עוד ועוד חברות מודיעות על הצמצום, כשבמקביל יש יותר ויותר יוזמות לשילוב חרדים בהייטק. ננסה להבין לאיפה השוק הזה הולך. כל זה בשעה הקרובה. עורך אותנו כתמיד במקצועיות רבה, גם מעבר לים, אייל ראובן, מפיק שלמי פולק, על הביצוע הטכני וולדמן, ואנחנו, אוריה וולדמן, ואנחנו מתחילים. וכמדי שבוע אנחנו פותחים בכותרות הכלכליות של השבוע. שלום חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג.
שלום, ערב טוב. אני חושב שאתה התחלת עם הכותרת שאמורה לעניין הרבה מאוד אנשים, הסיפור של הדרכונים הזמניים.
כן, כל מי שרצה לטוס אחרי החגים, ואני מכיר באופן אישי כמה כאלה, פתאום גילו שאין, התחנה סגורה, 100,000 דרכונים הם הפיקו. אתה יודע כמה כסף נכנס למדינה מהדרכונים הזמניים?
בוא לפני שאנחנו מדברים על הכסף שנכנס למדינה, כי זה גם חלק מהכותרות שלנו. בוא נדבר בכלל על כל הסיפור הזה. למה צריך דרכון זמני? כל הסיפור הזה נולד בגלל חוסר תפקוד של משרד הפנים, של הלשכות לרישום, הלשכות לרישום אוכלוסין, בדיוק, שקרסו ואילצו את משרד הפנים לפתוח את המתחם הזה מול קניון איילון. אגב, הוא עבד עד אתמול בלילה, אני אומר לך את זה מידיעה.
כן,
הבוקר הוא פשוט נסגר, זהו. לא ברור מתי ואם זה יקרה, מסורת מתי ואם זה יקרה שיפתחו שוב. הלשכות הרגילות לא יכולות לתת מענה, זאת אומרת, לתת דרכונים, להנפיק דרכונים בקצב מהיר.
כן, גם לא נותנים דרכון זמני, אלא, ואין תורים, בדקתי, נכנסתי לפני השידור לראות, תורים יש לחודש מאי, הרבה אחרי חנוכה, למי שרוצה לנסוע לחנוכה.
לא, אבל יש דרך לפתור את זה, אולי נעזור לאנשים שמחפשים תורים בלשכות הללו. אז לנסות בבוקר בסביבות 9:30, 8:30, בשעות האלה פתאום משתחררים הרבה מאוד תורים, לאותו יום, ואז יש סיכוי כאילו מהיום להיום לקבוע תור.
אז מי שגמיש מהיום להיום לנסוע לאחד המקומות בארץ, כנסו בבוקר, אתה אומר, ב7:30 להגיע, ובינתיים...
7:30, 8:30 פחות או יותר, זה השעות שאפשר למצוא תורים. אבל תראה, מי
שבאמת... רק להגיד, אני פניתי הבוקר לדוברת רשות האוכלוסין וההגירה, ושאלתי מה קרה שנסגר, אז שלחו הודעה שאומרת, שהמרכז באמת סיים את הפעילות שלו, ויעבור בחודש הקרוב למשכן החדש. חבל שבינתיים סוגרים כשאין עדיין משהו אחר, והם יודיעו. מה שכן, מי שבכל זאת צריך דרכון זמני, יש לו פתרון, נכון? אומנם יקר.
נכון, הוא פשוט צריך לבוא עם כרטיס טיסה לשדה, ושם בעמדה של משרד הפנים הוא יכול להנפיק דרכון זמני, שעלותו בהתאם, אבל כן, יש פתרון.
אגב,
זה משהו כמו 845 שקל.
נכון, שזה פי שניים ממה שעלה בבני ברק. זה עלה 400 שקלים לבגיר ו-195 שקלים לקטין. בנתב"ג תשמעו את המחיר המלא. מי שרוצה לטוס, אז זה יהיה המחיר של, של הטיסה.
יש, יש פה איתו משהו מוזר, כאילו, דווקא עכשיו, רגע אחרי, רגע אחרי הבחירות, ורגע לפני ששרת הפנים מסיימת את תפקידה, פתאום המרכז הזה נסגר, המרכז שנתן מענה, כמו שאמרת, קרוב ל-100,000 אנשים.
והכניס לקופת המדינה 30 מיליון שקל, נניח שהיה גם עליות תפעול, עדיין מדובר על הכנסה גדולה למדינה, ממצוקה של האזרחים, מחוסר התפקוד של המדינה. אבל בוא נדלג רגע לכותרת הבאה, כי שר האוצר הבא, שלפחות לפי חלק מה... גרסאות יהיה בצלאל סמוטריץ', צריך להתמודד עם הצורך לקצץ בתקציב המדינה, במשרדי הממשלה, בהוצאה למעשה, על השירותים, על רווחה, על חינוך, על ביטחון, על ביטחון פנים. למה בעצם?
זה אבסורד, באמת, זו שאלה בהחלט נכונה, משום שיש עודף תקציבי. אמנם העודף תקציבי קצת התקמצם, היה בעבר... לקראת סיום הכהונה של הממשלה הקודמת, העודף התקציבי יותר גבוה. אבל למה לקצץ? יש עודף תקציבי של משהו כמו 0.5% תוצר, שזה...
רגע, אבל הקיצוץ הוא נועד למה? מה הוא צריך לחסות, אותו קיצוץ תקציבי?
זה משהו שכבר אושר בממשלה, זאת אומרת, קיצוץ במשרדים השונים כדי לממן את ההסכמים המורים, שאמור להיכנס לתוקף בינואר הקרוב.
אבל ההסכם המורים מלכתחילה דובר הרי שהוא נשען על, על, על התקציב הקיים ש, ששמרו עבורו כסף. זאת אומרת, יש כסף ובכל זאת מקצצים עוד כמעט.
זה הקטע האבסורדי בסיפור הזה, שכאשר חתמו על ההסכם, היו מי שאירו באוצר שצריך למצוא לזה מסגרת תקציבית, וזה לא עשו שום דבר, זאת אומרת, היה כותרות, כמו כל התפקוד של החודשים האחרונים של הממשלה, כותרות, אבל בפועל לא היה מענה מאיפה באמת יגיע הכסף הזה שאמור לממן את ההסכם.
אגב, אנחנו מדברים על זה שיש עודף, זה לא איזשהו גשם שירד מהשמיים, או דוד עשיר מאמריקה שהשאיר כסף למדינה. מדובר על המיסים שאנחנו שילמנו בשנה האחרונה, על כל מה שהתייקר לנו.
ולמה? נכון, בדיוק, ולמה שילמנו על זה? זה עוד הפעם חוזר, בדרך כלל, אם יש גידול בהכנסות המדינה ממיסים, אז זה בגלל שהצמיחה, זאת אומרת שהמשק נמצא בפעילות גבוהה יותר, ואז הוא משלם יותר מיסים. במקרה שלנו, הגדילו לנו את המיסים, בלי שהפעילות של המשק תעלה בצורה דרמטית. נכון, היה באמת תחילת הכהונה של הממשלה הזו, אנחנו עדיין איננו מהפירות של הממשלה הקודמת, והצמיחה הייתה גבוהה, אבל לאט לאט זה הלך ופחת, ועדיין הכנסות המדינה ממיסים ממש מפתיעות. אנחנו 10 חודשים, זאת אומרת, ממש אנחנו קרובים לסיום השנה, ואנחנו כבר עומדים ב-99% מיד המעצפת, מהתחזית הכנסות המדינה ממיסים. זאת אומרת, סביר להניח שההכנסות תחרוגנה בהרבה מאשר מה שהעריכו מלכתחילה.
כן, אנחנו רואים את זה אגב, למשל, בשתייה המתוקה, משרד האוצר העריך מלכתחילה בערכה שהוא יכניס מזה 380 מיליון שקל, בפועל הוא יכניס יותר מ-900 מיליון, 920 מיליון שקל בשנה, מהמס על שתייה מתוקה, שזה אומר שההכנסת היד לכיס שלנו הגדלה. אני רק רוצה עוד משהו אחד להספיק איתך, חיים, משהו ככה מזווית אישית. היום משרד התקשורת מפרסם את הדוח של חברות התקשורת, מי נמצא במקום גבוה בסביעות רצון ועל מי יש הרבה תלונות. אז למשל בספקיות האינטרנט, פרטנר מובילה עם ציון של 7.7 והוטנט במקום האחרון, כמו בשנה שעברה. אני רק יכול להגיד לך ככה, מחוויה אישית של קרוב משפחה שלי, שגילה שהוא משלם כבר שנים, הוא פנה כמה פעמים לחברת התשתית האינטרנט שלו, ושוב ושוב הבטיחו לו שהפעם מנתקים וזהו, לא יהיה יותר חיובים. אז גיליתי שאם אתה פונה, לא כעיתונאי, פונה לנציב פניות הציבור של החברה, במקרה זה הוט, ופונה למשרד התקשורת, תוך פחות מחודש קיבלתי מענה, ו-5,700 שקל נכנסו לחשבון בחזרה. אז אל תהיו פריירים, תבדקו מה סביעות הרצון של החברה שאליה אתם רוצים להצטרף, או לה אתם רוצים להיות מנויים, ובעיקר, אם חייבים לכם כסף, אז תדרשו אותו. אגב, יש אפשרות כמובן לעשות תביעות קטנות, ללכת תביעות קטנות, ואז גם לקבל פיצוי, להכריח את החברה לקבל פיצוי. אבל כן, התחרות הגדולה מאוד בישראל על הכיס של הצרכן, לפעמים לא מספיק בתחום השירות.
אגב, למה שאתה כרגע הצגת, זה שיטה מאוד מפורסמת, קוראים לזה שיטת מצליח. הרבה מאוד אנשים נכנעים ובכלל לא דורשים את מה שמגיע להם וממשיכים לשלם. אבל יש אנשים שעומדים על שלהם וזה לא מצליח לחברות.
אז חברים, תהיו ערניים, תבדקו את פירוט האשראי שלכם, תבדקו שלא גונבים אתכם ולא גובים כמשהו שהוא לא כדין, ותעמדו על שלכם ותקבלו את זה. וכן, אפשר לפנות גם למשרד התקשורת, והם מטפלים, הנה, פחות מחודש, אז טופל. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג, תודה רבה לך על הדברים.
ערב טוב.
ואומרים שלום עכשיו לאורח המרכזי שלנו, עורך דין אופר פיינשטיין.
ערב טוב,
מנכ"ל המועצה לצרכנות. טוב, זה לא דווקא על הנושא האחרון שהיה בשיחה עם חיים, החברות התקשורת, כי איתך רצינו לדבר על נושא שהוא אפילו יותר משמעותי להרבה מאוד מהמאזינים, וזה הסיפור של יוקר המחיה, והחברות שהולכות ומעלות מחירים, כולל ביום הבחירות עצמו, חלק מהחברות העלו, כשבמקביל דיפלומט, שעמדה במרכז השערה של עליית מחירים, דווקא החליטה לחזור בה, ובסופו של דבר להיכנע ללחץ של הרשתות, ולא לעלות מחירים. ואני רוצה קודם כל לשאול אותך, אנחנו האזרחים, איפה אנחנו בסיפור הזה, של המאבק הזה בין הרשתות, לבין היבואניות, יצרניות, האם המחיר יעלה או לא? מה הכוח שלנו כצרכנים?
אני חושב שהכוח שלנו מהותי ודרמטי. כלומר, ואנחנו רואים מה קורה בעולם, וגם מה קרה בישראל בדוגמאות רבות אחרות. אנחנו יכולים להחליט מה אנחנו קונים ומה אנחנו לא קונים. וצריך להבין, גם רשת קמעונאית, כאשר רואה שמדף לא מתרוקן, ולבטח יצרן שלא מבקשים ממנו הספקה נוספת של מוצר, מתחילים לחשוב פעמיים. והלחשוב על זה להוריד מחירים. אין שום פטנט אחר, אפשר לעטוף את זה בצלופן. מורידים מחירים. ולכן אנחנו אומרים שוב ושוב, כמעט ואין מוצר בישראל על המדפים שאין לו תחליף זול יותר. והתחליפים הם לאו דווקא מותגים פרימיום, יכול להיות תעשייה ישראלית שמוציאה מוצר, והוא טעים והוא טוב והכל בסדר. צריך לנסות. לקנות אחד. לנסות.
ואולי אגב, נסות... לפעמים גם תגלו שזה אותו יצרן עם ממותג במותג אחר, בפער מחירים גדול, אבל זה לא המקרה הנפוץ, אבל זה גם קיים.
זה נקרה מאוד נפוץ. מאוד כן? מאוד נפוץ, מה שאתה אומר.
שאותו יצרן בעצם שזה... אנחנו מתפתים לגב. לשלם על המותג, למרות שאנחנו מקבלים בדיוק את אותו מוצר בשתי העטיפות.
לגמרי. הרי אין הרבה תעשייה בישראל של מזון, ואותם מפעלים שמוצאים את המותג המוביל שלהם, או מספר מותגים, יש להם פס ייצור, הפס ייצור הזה קיים ועובד. אז לכן להוסיף טיפה סוכר, להוריד קצת מלח, ולעשות איזשהו שינוי קוסמטי, ובעיקר עטיפה חדשה, זה הפטנט. אז מוכרים את זה כמותג פרטי. אם מסתכלים טוב טוב על האריזה של המותג הפרטי, רשום מבית החרושת, תסתכלו על האריזות האחרות, תבינו שזה אותו יצרן, אנחנו רואים את זה בצורה שוטפת ושגרתית. אבל גם בלי קשר, יש יצרנים ישראלים קטנים, או אפילו כאלה שמביאים מייבוא מקביל, כלומר זה ממש אותו מוצר, אבל מגיע שלא בדרך הרגילה, אלא בדרך של יבואנים אחרים, צריך לבדוק, זה נמצא על המדף. עכשיו הבעיה שלנו, זה בעיה של הרגלים. אנחנו כולנו כשמגיעים לסופרמרקט, באמת שזה לא בדיוק התחביב מספר אחת של כולנו, להסתובב בסופר. אז אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים, אנחנו מגיעים לאזור הזה, שימו לב תמיד שזה באותן מקומות, אבל לא מזיזים חלילה שלא נתבלבל. אנחנו מגיעים למדף, שולפים את המוצר, שמים בעגלה, ושלום, מקווים שהקופה תהיה...
שזה יעבור בשלום. אגב, מה שמעניין שקרה כרגע, זה שבגלל אותו מאבק בין הרשתות, התחילה אותו ראשר עד, והמשיכו רשתות נוספות, אז דווקא אותם מוצרים שהתחבאו בדרך כלל במדפים הנמוכים בסופר, איפשהו שם בקצה, במקום הלא נראה, הגיעו לחזית, כי אין מוצרים של תלמה, ואין מוצרים של קנור, ואין מוצרים אחרים, מותגים מוכרים, אז פתאום הציבור נחשף, שלא נאמר בעל כורחו, למותגים נוספים. אתה אומר, בסופו של דבר, אם אנחנו ניתן הזדמנות ליצרנים קטנים, למי שנותן לנו מחיר זול, נצליח להביא. אבל אני רוצה לשאול אותך רגע, איפה הרגולטור? איפה רשות התחרות? איפה הממשלה? להם אין חלק בסיפור הזה? הם לא יכולים לבלום את הגל הזה?
תראה, זה מאוד מורכב. אנחנו בשוק חופשי ושוק תחרותי, ולכן בכל מקום שיש פגיעה בתחרות, שמישהו מאיתנו מאתר, אז פועלים. אבל אין פגיעה בתחרות. צריך, אנחנו נמצאים במקום שאנחנו צריכים לעודד את התחרות, להגביר אותה. ולהגביר אותה זה קודם כל בצריכה. הצרכנים צריכים כאמור לחפש דברים אחרים. ככל שיקנו דברים אחרים, כך יביאו אותם יותר, ככה יקומו יותר ויותר יבואנים מקבילים שיביאו סחורות. זה קיים. המונופולים האלה שאוסרים להביא יבוא מקביל לישראל של אותו מוצר במקומות אחרים, כמעט נגמרו לחלוטין. ולכן היום זה רק שאלה כלכלית. אם זה משחת שיניים, אם
בסוף,
זה...
בסוף, אם אנחנו נקנה את ה, לצורך העניין, פחית קוקה קולה מיבוא מקביל, אז יביאו לנו את זה לחנויות. ואם נתעקש לשלם, לקנות דווקא את המוצר, את המותג המוכר יותר, אז, זה מה שנקבל במחיר יקר יותר בעצם.
נכון מאוד. דוגמה מצוינת. דוגמה מצוינת, כי קוקה קולה זה מוצר קשיח. קשיח במובן של ביקוש קשיח. אנשים רוצים את המוצר הספציפי על זה, ונצח השוק שלו לכן כזה גדול, ולכן החברה היא מונופול. אבל קח את המוצר הזה, שהוא באמת אחד המוצרים הקשיחים ביותר שיש בשוק המזון בישראל, ויש היום יבוא מקביל שלו. הרבה יבוא מקביל. רק זה לא נמכר ברשתות, כי הרשתות לא יכולות לעלות את זה למדף מהמסע ומתן המסחרי שלהם עם החברה המרכזית.
חלק ברשתות. אני השבוע...
חלק ברשתות, נכון.
ברמי לוי קניתי מיבוא מקביל, במחיר שהוא כמעט 50% יותר נמוך. על, אותו מוצר, פחות או יותר, אולי אתה מעט שונה, אבל כן. אז אתה אומר, בסופו של דבר,
גם אני עושה הזמנה באינטרנט מאיזושהי חברה, שמביאה ארגזים של קוקה קולה, במחירים מצחיקים, במחיר של שישייה, בחנות.
אוקיי, זאת אומרת, אז בסוף האחריות היא שלנו, הצרכנים. אני רוצה להודות, אני רוצה מאוד להודות לך בשלב הזה, ואנחנו נמשיך ונעקוב בעזרתכם, מנכ"ל המועצה לצרכנות, עורך דין עופר פיינשטיין. תודה.
תודה רבה.
פרסומות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
אזרחים ותיקים, עם יכולות כמו שלכם בעבודה ויכולות כמו שלנו בהשמה, זה יכול לעבוד. יוצרים שינוי בתעסוקה. ותיקים בעבודה, תוכנית ההשמה לבני 60 פלוס של המשרד לשוויון חברתי ועיריית בני ברק, האגף לשירותים חברתיים, היחידה להכשרה מקצועית. יחד ניתן לכם כלים והכשרות, נאתר משרות מעניינות, נפנה למעסיקים מתאימים ונחפש את מסלול התעסוקה החדש שלכם. כי כשהיכולות שלכם פוגשות את המומחים שלנו, זה יכול לעבוד. ניתן להתקשר למספרי הטלפון 03-577-6381 או 03-577-6135 או במספר 03-577-6260.
ויינשטיין, איך הולך?
ברוך השם, רעת.
הוא מחוייך כאילו לא אחרי החגים. מה יש לו זה?
יש לו בנק שמבין אותו מצוין. עכשיו בבנק מרקנטיל ללקוחות כל הבנקים. הלוואת אחרי החגים, בתנאים נוחים ובהתאמה אישית. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מתאימה. מבינים אתכם מצוין. מרקנטיל. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לנוהלי הבנק ולכל דין.
מבצע חורף מדהים לילדי קו עיתונות, רשת המקומונים הגדולה בציבור החרדי. פותרים את החידה במדור הילדים, ממלאים את השובר, מגיעים לנקודות ההפצה ומקבלים במתנה את אלבום המדבקות האטרקטיבי עולם ומלואו 11 וחבילת מדבקות. חפשו את העיתון כל העיר בני ברק השבוע בירושלים, אלעד, פתח תקווה, בבית שמש, ברחובות ובחולון בת ים.
הצטרפו עכשיו להגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר, והכסף למוקד איתור נהדרים באזור מירון. קרן עם ישראל חי, שנה חמישית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499.
אצלנו במשפחה, שמחות עושים רק בנאות ירושלים. זו מסורת של שמחה אמיתית, ובכל פעם הם מחדשים ומפתיעים מחדש.
אתם מוזמנים למסורת של שמחה אמיתית באולמי נאות ירושלים. חידשנו את האולם, הרחבנו את התפריט, הוספנו חנייה וכניסות נפרדות לגברים ולנשים. נאות ירושלים, חשמונאים 3 בני ברק. הכניסה ממכון מור, 03-579-2737. נאות ירושלים, שמחה אמיתית.
גריידור, תעשיות אלומיניום וברזל, סורגים, מעקות, חלונות אלומיניום, גדרות ושערים, פרגולות אלומיניום וסגירת מרפסות. 1-700-70-80-29.
דברי הצדיק רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, על בעל הבטחת שוט אשר בנחל, המוארוש הצדיק מיבנאל.
המשה שבגיל 100, בדבריו עמוקים מהעומק הרגיל, ואין דבריו סתם, עד חודר ועומק הלב. פעם התשמות עליו משש, נמס על ידו. עליו משש, חיבר מהרשים ספרים.
להשתתפות באשר בנחל התקשרו כוכבית 5610, כוכבית 5610.
רוצים להגיע ללימודי תואר במהירות? תבחרו להצליח במבחר. המכינות נפתחות בחודש הקרוב. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו ל-03-5726-111. 03-5726-111. מבחר. תבחרו להצליח.
יותר מ-67,000, יותר מ-67,000, יותר מ-67,000 תיקים מנצחים מול הביטוח הלאומי, מס הכנסה, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה. ואנחנו עדיין מתרגשים רק מדבר אחד, לנצח עבור הסיפור האנושי שלכם בכל תיק מחדש, בכל יום מחדש. החברה המרכזית למימוש זכויות, זו זכות לנצח עבורכם בכל פעם מחדש. תזכרו את המספר הזה כדי שננצח גם עבורכם. כוכבית 5700, כוכבית 5700. השירות אינו משפטי.
הגרלת החלומות חוזרת ובגדול. הגרלה על דירת פאר בירושלים עם נוף להר הבית בשווי מיליון דולר. והכסף מהגרלה למען מוקד איתור נהדרים באזור מירון. שמעתם נכון, הגרלה על דירה של מיליון דולר בליבה של ירושלים. והכסף למוקד איתור נהדרים באזור מירון. קרן עם ישראל חי, שנה חמישית של הגרלה חלומית. ועכשיו במבצע 1+1, וגם הגרלת בונוס סופש לזמן מוגבל. אפשרות עד 10 תשלומים של 60 שקלים. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
חמש ועוד 27 דקות שטח כלכלי, אומרים שלום לאיצי קרומבי.
שלום, שלום.
ערב טוב, מנהל מרכזי תעסוקה וחדשנות לחרדים, ואיתך אנחנו רוצים לדבר על זרם הפיתורים בהייטק. אז מה, יש גל פיתורים? לאיפה זה הולך? איפה זה עומד?
טוב, זו שאלה שחלוקים עליה, לא מעט, למה חלוקים? כי האם יש גל של פיתורים בהייטק? כן, בוודאי יש גל. אנחנו רואים את הכותרות, החברה הזאת מפטרת 200 עובדים, החברה הזאת מצמצמת. יש לא מעט פיתורים, רק היום שמעתי על חברה מאוד מאוד גדולה בישראל, שהיום זימנה חלק גדול מהעובדים, ואמרה אנחנו הולכים להתחיל לעשות פה איזשהם צמצומים, כמובן משפיע גם על העובדים וגם בצורה אחרת, כזאת או אחרת. והשאלה, רק הוויכוח הזה על הסיבות לגל הפיתורים, כי יש לנו...
רק כשיש פיתורים, זה אומר שיש יותר היצע מביקוש לעובדים. זאת אומרת, יש יותר אנשים שנמצאים בתחום מאשר אנשים שצריכים אותם, לא?
לא, אז בסופו של דבר, תראו, מה שקורה, התעשיית ההייטק בישראל, בוא נדבר רגע על העולמות, על החברות בסמיכה, ברובן מבוססות על כסף שמגיע מחו"ל. המשקיעים שמגיעים מחו"ל. עכשיו, המשקיעים מחו"ל, בתקופה האחרונה יש ירידות דרסטיות בבורסות בחו"ל, בנאסד"ק, בבורסות במניות הטכנולוגיות, חברות שצנחו באמת, איבדו אחד כמו חברה מניה כמו מטה, שסנחה בקרוב ל-70 ואני חושב 78% בתקופה האחרונה, זה אומר שהחברה, או יותר נכון בעל השליטה, הפסיד 100 מיליארד דולר על הנייר, נמחק לו סכומים אסטרונומיים. ככל שיש ירידה במניות, אנשים בעצם מתחילים רגע לצמצם את לשמור את הכסף שלהם יותר קרוב לחזה. ומה שקורה בעצם זה, השוק הזה, איך הוא בנוי? יש את המשקיעים האמריקאים, המוסדיים האמריקאים, או כל מיני גופים אמריקאים, שבדרך כלל מגיעים ארצות הברית ומחול, הם משקיעים בקרנות הון סיכון, והקרנות הון סיכון משקיעות בחברות עצמן. עכשיו, הקרנות עצמן, ברגע שהן יודעות שהן לא יכולות לגייס את הקרן הבאה, בגלל שיש ירידות של המניות, הן מתחילות רגע לשמור את הכסף יותר קצר. ומה שהם אומרים בעצם לחברות, מה שקורה אצל הרבה מאוד בחברות, זה שיש להם הרבה כסף בקופה, אבל הם מבינים שהם לא יוכלו לגייס את הכסף הבא, ולכן את אותו סכום שיש להם בקופה, הם מבינים שהם צריכים לפרוס על יותר זמן. זאת אומרת, אם עכשיו בחברה יש לה 100 מיליון דולר בקופה, והיא חשבה, תכננה לסיים את זה תוך שנה, ולצמוח ולגייס את הגיוס הבא, הם מבינים עכשיו שהם יצטרכו לשמור את זה על שנתיים, ואולי אפילו על 3. ואז בעצם מתחילים רגע לצמצם. הדבר החיובי בדבר הזה, או שאפשר להסתכל על דבר אחד שהוא חיובי, זה שחלק גדול מהצמצומים הם לא קורים באנשים הטכניים, הטכנולוגיים. בסדר, הם קורים הרבה בכל המעטפת, זאת אומרת, בשיווק ובמחירות ובפיתוח העסקי ובכל מיני דברים שקשורים לתנאים של העובדים, כן, כל מיני אנשים שהיו שאחראים ב-HR, במשאבי אנוש, על, על רווחה ודברים כאלה של העובדים, מתחילים רגע לצמצם במקומות האלה קודם כל, ופחות בליבת הפיתוח של המוצר. ולכן, בסופו של דבר, הביקוש לעובדים מקצועיים, לעובדים טובים בליבת הפיתוח של ההייטק, אנחנו לא כל כך רואים שיש פיתורים, אבל עדיין, אתה יודע, הנבואה ניתנה לשוטים, עדיין אי אפשר באמת, אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק לאן זה הולך.
אבל איך זה מסתדר עם זה שמצד שני, בזרוע העבודה ורשות החדשנות, מדברים על גיוס של 2,000 חרדים להייטק בשנים הקרובות. זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר, יש כרגע מפטרים עובדים, מצד שני מגייסים 2,000. אז יש חוסר בעובדים בהייטק?
כן, זה בדיוק המקום שאמרתי. אנחנו מסתכלים על תעשיית ההייטק בישראל, אנחנו מדברים על קרוב ל-360-370 אלף עובדים, סך הכל בתעשייה. הביקוש, המחסור בעובדים, רגע, תרום גל הפיתורים, תרום המשבר עכשיו שמתרחש עלינו, שאף אחד לא יודע להגדיר אותו ובדיוק מה המשפעה שלו, אבל תרום המשבר אנחנו מדברים על מחסור של בין 10,000 ל-15 אלף עובדים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על באמת ביקוש מאוד מאוד גדול, כאשר אנחנו מדברים על ביקוש...
לא עתידי, כרגע, ממש כרגע, כאילו.
כרגע, יש מחסור. איך בעצם סופרים את המחסור הזה? זה מעניין, כי זה רגע גם נוגע לנקודה הזאת. בגדול, מה שמסתכלים זה, מסתכלים כמה עבודה החברות הישראליות מופיעות החוצה, מחוץ לארץ. זאת אומרת, אין להם עבודה בארץ, אז יש קרוב ל-60 אלף עובדים בעולם, בכל מיני מדינות, מאודו ומזרח אירופה ועד ברזיל ומקומות אחרים שעובדים עבור תעשיית ההייטק הישראלית, אבל בתוך זה מפלחים את המשרות של המשרות ברמת גבוהה למשרות שאנחנו לא רוצים אותן פה בישראל. בסדר, יש בדיקות ידניות או דברים באמת, כל מיני
אוטומטיות. אפשר לעשות את זה מחול, באמצעות
עובדים זו. לא שווה לנו להביא את זה לארץ, כי אם אתה משלם באודו על זה, אני יודע, $1,000 לחודש או $1,500 לחודש, לא שווה להביא את זה לארץ, כי לא עשינו כלום.
כי פה כמה אני אשלם לעובד ההייטק?
הוא יעלה לי 10-15 אלף שקל מינימום לפני שבכלל התחלתי בזוז. לא כולל רגע סקורות ודברים. ואז אנחנו מסתכלים, אבל אנחנו, רשות החדשנות, כשהיא מפלחת את זה, ובדוח שיוצא כל שנה, ובדוח האחרון, הם הגיעו ל-16 אלף עובדים, בסדר? יש הערכות קצת של גופים שונים שמעריכים את זה, אבל פחות או יותר סביב ה-15 אלף עובדים, שהם עובדים מקצועיים טובים, שבעצם פשוט כי אין מספיק עובדים בישראל, ובגלל שאין מספיק עובדים בישראל, מוציאים החוצה. וזה הממשלה מנסה להגיד, את זה זו העבודה מנסה להגיד, את זה אנחנו לא רוצים להוציא החוצה, אם יש לנו פה ביקוש.
אז בואו רגע ניצן, כשמדברים על גיוס של 2,000 חרדים להייטק, איך עושים את זה? כי זה לא משהו שהוא מהרגע לרגע, אתה לוקח מישהו מהכולל ואומר לו, אוקיי, בוא תעבוד בהייטק, תתחיל לעבוד.
נכון, אז יש תוכנית, חושבים לתוכנית הגדולה של הממשלה כרגע מובילה יחד עם, יותר נכון, חברות ההייטק מובילות יחד עם הממשלה ועם סנוטרופיה, תוכנית שמופעלת על ידי קרן קמח שנקראת מיגו. במיגו בעצם מה שעושים זה לוקחים גברים חרדים לתוכנית של שנה וחצי, 5 ימים בשבוע, 8 שעות ביום, שבעצם עושים גם תהליך איתור ומיון מאוד מאוד משמעותי, ממש בוחרים רק את האנשים הרלוונטיים שמתאימים, ועושים להם את ההכשרה שהיא גם מתחילים רגע מאנגלית, מתמטיקה, כישורי חיים, הדברים שרלוונטיים למאפיינים שנדרשים בהייטק, ואת ההכשרה הטכנולוגית כולל סוג של התמחות בחברות ההייטק, זאת אומרת ביצוע של פרויקטים יחד עם חברות ההייטק.
כולל ההשמה בעצם.
חניכה, נכון, יחס, יש שם יחס חניכה מטורף, זאת אומרת על כל בערך 10 אנשים, 10 תלמידים יש מדריך ממש שמלווה אותם, אחד לאחד, תרגילים, שיעורי עזר,
אבל, אבל צריך כיסים עמוקים כדי שנה וחצי ללמוד 8 שעות ביום, 5 ימים בשבוע.
נכון, אז אנשים, נכון, אז אנשים גם מקבלים, באמת מושקעים בזה סכומים אסטרונומיים, בתוך התוכנית הזאת, המשתתפים א' מקבלים מימון מלא ללימודים, ב' מקבלים מלגת קיום. בן אדם מקבל 2,000 שקל בחודש לאורך כל התקופה, זה לא הלוואה, זה לא, הוא לא צריך, אין לו שום מחויבות, זה רק המחויבות היחידה שלו זה להתמיד בלימודים. נכון, 2,000 שקל לחודש זה לא תמיד, זה לא משהו שיכול לפרנס משפחה, אבל בוודאי, אבל ברגע שאנשים מסתכלים רגע קדימה ואומרים רגע אני אצא אחרי זה ואני אביא 15,000 שקל, אז בוודאי ששווה לו גם, שווה לאנשים קצת להצטמצם, או קצת לקחת הלוואות, או קצת לעזור במשפחה, או כל מה
שאפשר. כמה עד עכשיו הצטרפו לתוכנית הזו, רק בשנה האחרונה, כי אנחנו ממש חייבים לסיים?
אז במחזור ראשון נרשמו קרוב ל-1,300 איש, במחזור, יש עכשיו כרגע הרשמה לכיתות שנפתחות בירושלים, בבני ברק, באשדוד, בבית שמש ובחיפה, באמת בפריסה ארצית בכל המקומות, יהיו עוד כמה מאות
אנשים שהתחילו
בפועל. זה לגברים, זה לגברים חרדים, באמת תוכניות, והתוכנית הזאת באמת מנסה רגע למצוא את הפתרון לדבר הזה, כשאנחנו בעצם מבינים שגם עם המשבר של הטכנולוגיות של חברות ההייטק שפתחנו איתו את השיחה, אז נכון שיש איזושהי ירידה, ונכון שיש אולי רמות השכר והתירוף שאחז בתעשיית ההייטק בשנים האחרונות, באמת, אני מבקר הרבה בחברות ואני בקשר הרבה אנשים.
גם זה יתמתן, אבל בסופו של דבר יצטרכו עובדים לטווח הרחוק.
זה קצת יתמתן, אבל בסוף, בדיוק, בסוף התעשייה זה לא שמחר הולכים לסגור את תעשיית ההייטק ולא יצטרכו מתכנתים. יש ביקוש מאוד 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 גדול מתכנתים.
מנהל מרכזי תעסוקה וחדשנות לחרדים,
כן, אבל מי שזה שיבואו למיגו, שיבואו למיגו ויעזרו לפתור את הבעיה.
מיגו באלמה. איציק קובי, תודה. ועוברים לנושא הבא שנגענו בו במסגרת יוקר המחיה. אומרים שלום לפרופסור חגי לוין.
שלום צבי, אולי שלום במסגרת לך. בריאות הציבור.
נכון, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור. נגענו מזה כי אחד הצעדים הראשונים שדורשים בקואליציה המסתמנת זה להפחית את המס או לבטל את המס על שתייה מתוקה. ורופאי בריאות הציבור קוראים לממשלה אל תעשו את זה, למה?
אז זאת באמת קואליציה מאוד רחבה של אנשים מתחום הרפואה והתזונה ובריאות הציבור וגם ממשרדי הממשלה שמאוד מאוד מודאגים שקטיעת המס על משקאות הסוכר תוביל לקטיעת גפיים לא עלינו של ישראלים רבים. אנחנו יודעים שספציפית בשונה מממתקים משקאות ממותקים גורמים לנזק בריאותי אדיר ובישראל הצריכה שלהם היא גבוהה ולכן אם אנחנו עכשיו נחזיר לאחור את ההישגים של המס והמס הוביל לירידה של 17% בצריכה לפי נתוני משרד האוצר המשמעות של הדבר הזה יותר ישראלים שימותו מסוכרת מקטיעות רגליים, אבל מעיוורון, מספיקת כליות.
תראה, הנתוני הסוכרת בציבור החרדי, עסקנו בו גם בתוכנית הזאת וגם במעדורות, נמצאים מאוד גבוה, מאוד גבוה. בחלק מהגילאים זה פי 1.5 ויותר מאשר בציבור הכללי. אבל השאלה היא, שתייה מתוקה זה לא חזות הכל, כן? אתה יודע מה, אני אשאל אותך, מה יותר גורם לתגובה של סוכר ולקלוריות? אכילת בורקסים או שתייה מתוקה?
אז אני רוצה לחדד, וזאת ההמלצה המקצועית של ארגון הבריאות העולמי ושל המומחים המובילים בעולם ובישראל. כאשר אנחנו שותים משקה, זה שונה מאוכל. כאשר אנחנו אוכלים משהו, אנחנו מפעילים את שרירי הלעיסה, ואז אנחנו מוגבלים בכמות שלנו, והמוח שלנו והגוף שלנו מבין שאנחנו אוכלים משהו. כאשר אנחנו שותים, הגוף לא מבין את זה. אנשים יכולים לצרוך כמויות אדירות של סוכר בלי לשים לב בכלל, ולכן המשקאות הם במקום הראשון, הנזק שלהם והתמותה שהם גורמים, הם יכולים להעלות את התמותה ב-30%, הוא הרבה יותר חמור מאשר שאתה אומר בורקס, או שוקולד, או ממתקים, או במבה, או דברים אחרים. ולכן הדבר הראשון שתטפל בו זה משקאות. אני
מקבל את מה שאתה אומר, אבל בשורה התחתונה, משרד האוצר תכנן שהמס הזה יגבה בשנה הזאת איזו 300 מיליון שקלים, 380 מיליון שקלים, בפועל יגבו 920 מיליון שקלים, זה אומר שבסופו של דבר, הצריכה ירדה רק מעט, כי להעניש את הציבור ולגזור עליו גזרות, יכול להיות שזה לא הפתרון היחיד. יכול להיות שהיה צריך לעשות מיסוי נמוך יותר, ולהשקיע יותר בחינוך, בהסברה, בתהליכים. אתה יודע מה? במניעה של סוכרת, אין כמעט כלום, בטח בציבור
החרדי. עכשיו אתה נוגע בנקודה נכונה שאני מסכים איתה לחלוטין, אני גם אמרתי את זה בדיונים שהיו בכנסת על הצו הזה, כן? צריך היה את כל הצו, את כל ההכנסות, להקדיש לטובת תזונה בריאה. יש עניים בישראל, ורבים מהם ספציפית מאוכלוסייה החרדית, אבל לא רק, וראוי שאת הכסף הזה יחזירו חזרה לציבור על ידי סבסוד של מחירים של פירות וירקות למי שצריך אותם, על ידי הנגשת מים במרחב הציבורי. היום כשאתה הולך ברחוב, אין לך מים זמינים במרחב הציבורי, לדעתנו בכל תחנת אוטובוס צריך להיות מים, קולר של מים שאפשר לשתות, ואם כל הכסף היה הולך חזרה לקידום תזונה בריאה, אם זה על ידי תלושי מזון ואם זה באמצעים אחרים, אז הציבור היה הרבה יותר תומך במס, וגם זה היה עוזר לאותם עניים להתמודד עם הקושי הכלכלי. אז אני חושב
שאם ברגע שהמס, אנשים תופסים את המס כמשהו דרקוני, אז גם אוטומטית שיתוף הפעולה הוא יורד. אגב, כמו בחד פעמי, שזה אמנם פחות קשור לבריאות הציבור, אבל העלו מס על חד פעמי, אבל נגיד על טייק אווי, שמשתמשים בנפח הרבה יותר גדול של פלסטיק, לא העלו מס, וכשהציבור רואה את זה, הוא אומר, אוקיי, זה לא באמת שיקולי סביבה, אלא שיקולי מיסים, ואז באיזשהו מקום נפגע.
אני מסכים איתך שזה לא הוצג נכון, ואני חייב להגיד לך ולמאזינים, אנחנו, לא משרד האוצר, אנחנו ההסתדרות הרפואית לפני 6 שנים, בדומה למה שנעשה בעשרות מדינות בעולם, אנחנו הצענו את המס הזה, אגב לא כפילות מבודדת.
הנושא מאוד מאוד חשוב, אנחנו נחזור אליו עוד בהמשך, אבל פשוט נגמר לנו הזמן. פרופסור גיא לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, תודה.
תודה רבה, ורק להגיד ללא קשר למס, אני ממליץ, אל תשקעו את המשקעות, אל תשקעו את המשקעות הללו.
מצטרף לקריאה הזו שלך. תודה רבה. פרסמות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
חברים, ספיריט טאט שבת, בר המים מספר אחת בעולם. אלפי מאזינים שלי לא טועים. בר המים ספיריט שבת, כוכבית
21, 61. בני 65 ומעלה ואוכלוסיות בסיכון, שימו לב. החורף הזה צפויה תחלואה מעורבת של שפעת וקורונה. מחלות אלו מסוכנות בעבורכם ועלולות להביא לאשפוז ולסכן חיים. אל תחכו. גשו לקופת החולים שלכם לקבל חיסון נגד קורונה המותאם לווריאנט האומיקרון וחיסון נגד השפעת העונתית. שימו לב, בכמה מהמרפאות אפשר לקבל את שני החיסונים בביקור אחד. בני 65 ומעלה ואוכלוסיות בסיכון. קבעו תור לחיסון בקופת החולים עוד היום. לא מחכים לגל. מתחסנים ושומרים על הבריאות. מגיש משרד הבריאות.
אורזת חצי בית במזוודה ליתר ביטחון? או מארגנת תיק לידה ברגע שלפני האחרון? אמא, הלב שלך יודע מה הכי טוב.
דברי הצדיק רבי יורם מיכאל אברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, על בעל הבטחת שוט אשר בנחל, המוארוש הצדיק מיבנאל.
זה המוארוש, כמו אליון הנביא. יחסיד הקדיש, אני הכרתי אותו מאוד מאוד. אני לומד תור אותו.
היה כמו אליהו הנביא. להשתתפות באשר בנחל התקשרו כוכבית 5610. כוכבית 5610.
חברי מכבי, יש לכם הכל. גם הכי הרבה רופאים מומחים, גם בחירת מנתח באסותא ללא עלות, וגם משקפיים לילדים בחינם. רק תבחרו. כפוף לתקנון השב"ן.
מכבי, יותר רופאים מומחים, מנתח של מכבי, באסותא בוחרים. תזימה שם, תזימה, הבלי להתפשר, לסטנדרט הבריאות הגבוה.
מצטרפים למכבי. כוכבית 45-35.
אזרחים ותיקים, עם יכולות כמו שלכם בעבודה ויכולות כמו שלנו בהשמה, זה יכול לעבוד. יוצרים שינוי בתעסוקה. ותיקים בעבודה, תוכנית ההשמה לבני 60 פלוס של המשרד לשוויון חברתי ועיריית בני ברק, האגף לשירותים חברתיים, היחידה להכשרה מקצועית. יחד ניתן לכם כלים והכשרות, נאתר משרות מעניינות, נפנה למעסיקים מתאימים ונחפש את מסלול התעסוקה החדש שלכם, כי כשהיכולות שלכם פוגשות את המומחים שלנו, זה יכול לעבוד. ניתן להתקשר למספרי הטלפון 03-577-6381 או 03-577-6135 או במספר 03-577-6260.
אל תיתנו לשבת להשפיע עליכם. מתחסנים ועוברים את החורף בבריאות? בטוח זה כללית. לקוחות כללית, בואו להתחסן מפני השפעת במרפאות כללית ברחבי הארץ. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני ספירי שבת בעיצוב מרהיב לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת. עכשיו במבצע מיוחד ברשת מחסני חשמל בסניפים ובכוכבית 5018.
נהג, יש לך אור ירוק להלוואת רכב. קבל מכרטיס אשראי יש 60,000 שקלים בתנאים מעולים. ההלוואה ללקוחות כל הבנקים וחברות האשראי. חייג עכשיו, כוכבית 6083. המלווה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו,
כוכבית 2675, כוכבית 2675.
יהודי יקר, אתה זקוק לישועה, לזיווג אגון, לפרנסה, לילדים טובים? יש לך הזדמנות היסטורית. היכונו למעמד הישועות הנורא על ציונו של מרן החזון איש, זכותו תגן עלינו, שיתקיים ביום ההילולה על ידי מאות ילדי תשבר שיזכירו את שמכם בתפילה וזעקה, המסוגל בעזרת השם לישועות. כפי שהתבטא מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי, כי במקום הקדוש הזה רבים זכו להיוושע בדבר ישועה ורחמים. למסירת שמות ובקשות למעמד המסוגל התקשרו כוכבית 9480, כוכבית 9480.
אני רוצה לבשר לכם על השלב האחרון של שיווק פרויקט הקרקעות המיועדות להפשרה בפרדס חנה קרקור של מלכה השקעות, החברה האמינה בתחום. ועכשיו רק 159,000 שקלים. מי שקצת מכיר יודע ששוק הקרקעות עולה. מלכה השקעות משמר עבורכם את עלות הקרקע ומציע את המחיר הכי משתלם. אין ולא תהיה עוד עסקה כזאת. חייגו כעת כוכבית 5751. כוכבית 5751.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
אין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה. שלום הרב שלמה אישון, ראש מכון כתר כלכלה על פי תורה.
שלום וברכה.
לצערי במעט זמן שישן לנו, אבל חשוב לי לסיים בדבר הלכה, אז הרב יגיד.
אז אם כן, השבת אנחנו נקרא לסדום, ומין זה מזכיר לנו את ההלכה שאומרת שלעיתים קופים על מידת סדום. דהיינו שקופים על אדם לאפשר לחברו ליהנות כאשר הדבר אינו גורם לו כל חיסרון. אומנם אין הכוונה שאדם צריך לוותר על מה ששייך לו כדי שחברו יוכל להיות בחינם, אבל כאשר הדבר אינו בבחינת ויתור על זכות שלו והחבר נהנה, קופים אותו לאפשר את ההנאה הזאת לחבר. למשל, אם הוא רוצה לבנות איזשהו כותל בביתו באופן כזה שלא יגרום שום נזק לחברו, וחברו רק יצטרך לשנות את מקום החלון שבביתו וכדומה, באופן כזה שלא יגרם לו שום הפסד, אז קופים עליו לאפשר את הדבר הזה. אני רק בגלל קוצר הזמן אציין רק בשאלה שלא נענה עליה, אבל מה קורה כאשר אדם רוצה להרחיב את הדירה? ומבקש משכניו שיסכימו, שיחתמו לו שהם מסכימים. אין להם שום חיסרון בזה. השאלה האם הם חייבים לאפשר לו לעשות את זה בחינם, או שיכולים לדרוש סכום כסף על החתימה הזאת, ויש לדון כאן מבחינת קופים המדעת סדום, שייתכן אולי שחייבים לאפשר לו לעשות את זה בלי לדרוש תשלום מבחינתם על ההסכמה, אבל אני מבין שהזמן קצר, אז אנחנו רק נסיים בנקודה הזאת.
הרב שלמה ישר ראש בכל כתר כלכלה פתאום התודה, ועד כאן שטח כלכל לשבוע זה, ניפגש כאן בעזרת השם באותה שעה בשבוע הבא, על הצדקה כתוב, ובחנו נינה בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי, עשר בשביל שתתאשר. כאן צבי טסלר, שלום, שלום.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.